יופי. טוב, אנחנו בפעם הקודמת הגענו, דילגנו לפרק זין, נדמה לי. נכון? דילגנו על פרקים ה' וו', בגלל אנחנו רוצים להתעסק בסדר הכרונולוגי, ואנחנו נחזור אליהם בהמשך. הסדר הכרונולוגי הוא שיש לנו את נבוכדנצר, בלשצר, ואז יש לנו את דריווש, הראשון כאילו, ואחריו את כורש, חשברוש וכו'. אז אנחנו סיימנו את פרקי נבוכדנצר ואנחנו עובדים לבלשצר, ופרק ז' מתחיל בשנת 1 לבלשצר, בסדר? עכשיו אנחנו... טוב, בואו נקרא קצת. בשנת חדה לבלשצר, מלך בבל, דניאל חלם חזה, ראה חלום, וחזבו ירשה על משכבי בעדן חלמה כתב ראש מילים. אמר, תראו, ראה חלום. ענה דניאל ואמר, חזה הבית בחזו עם לילה, הייתי רואה בחזון הלילה, וארו, ואז ארבע רוחי שמיה מגיחין לים הרבה. באו מארבע רוחות השמיים לתוך איזה ים גדול, וארבע חייבן רברבן, ארבע חיות גדולות, סלקן מן ימה, שן ידה מן דה. חיות שונות זו מזו. קדמייתה כאריה, דומה לאריה, וגפין דנשר, יש לה כנפיים של נשר, לה חזה אביית עד אמריתו גפה, ונטילת מן ארעה, עד שנמרטו הגפיים שלה והיא נטלה מן הארץ, ועל רגליהן, כאנש הכמעט עומדת על רגלי אנוש, ולבב אנש יאהיב לה, יש לה לב אנוש. וארו אחר כך חייבה אחרי, חיה אחרת, תניאנה שנייה, דם ילדוב, ולשטר חד הכמעט, עומדת לתקופה אחת, ותלת אלעין בפומה, שלושה עלים בפה שלה, בין שיניה, וכן אמרין לה, קומי אכלי, אכולי בשר סגי, תאכלי הרבה בשר. באתר דנה, אחר כך, באותו המקום, חזה, הוויית וארו אחרי, כי נאמר, חיה של נמר, ולג הפין ארבעה דעוף על גבי, וארבעה ראשין לחיבתה, ושלטין יאיב לה, כן? חיה דומה לנמר, יש לה ארבע כנפיים. באתר דנה, חזה תוויית בחזו לילה, וארו חייבה רביעה, חיה רביעית, דחילה, ואימתני, ותקיפה יתירה, ושיניים דיפרזלה, יש לה שיני ברזל, רברבן, גדולה, אחלה ומדקה, אוכלת ותוכנת, ושערי ברגלה, רפסה, תשער היא דורסת ברגליה, והיא משונה מן כל חייבת הדקדמה, מכל החיות שקדמו לה, וקרניים עשר לה. מסתכל עבד וקרנה, ואלו קרן אחרי זעירה, סילק... מביניהם עלתה איזה קרן זעירה, ותלת מן קרניים קדמייתה, שלושת הקרניים הקודמות, התעקרו מן קדמוי, ועלו עינן כעיני אנשה וקרנדה, יש לה עיניים כעיני האיש, ופום ממליל רברבן, ופה ממלל גדולות. חזה אבית עד הקרסן רמיו, עלתה הקורסה, ועתיק יומין יטיב, יושב על זה עתיק יומין, לבושה, עתיק יומין זה כינוי לקדוש ברוך הוא, או למשיח, לבושה כתלג חיוור, לבושו לבן, ושיער ראשי כעמר נקה, כצמר נקי, וקרסי שביבין דינור גלגלוין דינור דליק, הכל שם אש, נהר דינור נגד ונפק מן קדמוי, יוצא משם נהר מתחת ל... מתחת לקורסה הזאת, ואני קורא קצת ברצף, אלף אלפים ישמשונה וריבור רבן קדמו יקדמו, דין היתי וסירים פתיחו, ישם זיום הדין, חזית אבי בעדין מנקל מילה רב רבת דקרנה ממעלה, חזה אבית הדקטיל את חוות אבובת גשמה, ויעביד את ליקדת אשה, כלומר החיה הזאת היא נאבדת, ושר חוות העדיו של תנון, וארכה בחייהן יעיבת לון עד זמן ועידן, כלומר שר החיות, אני פה אקרא לכם קצת מהתרגום המשובח של הוצאת קורן. רואה הייתי אז מכל הדברים הגדולים אשר הקרן מדברת, רואה הייתי עד שנהרגה החיה וגופה נאבד באש, ושאר החיות העבירו את שלטונן, וערכה בחיים ניתנה להם עד זמן ועת. רואה הייתי בחזנות הלילה, והנה בא עם ענני שמיה, כן? חזת אבי בחזנות הלילה, וארו עם ענני שמיה כבר אינש, עת האבא ועד עתיק יומי המתה קדמוי הקרובוי. מגיע אדם לקראת סוף האירוע הזה, ולא ניתן לו שלטון ומלכות, וכל עממיה ואומיה ולשניה להיפלחון, שלטוני שלטון עלם די לא יעדי ומלכותי די לא תתחבל. זה החלום, פרק ז', עכשיו, כתוב כאן גם את הפתרון, אנחנו נגיע אליו, אבל בואו רגע נעצור כאן, ננסה רגע להבין מה קורה כאן, לאן זה הולך. תראו, כמו שאמרנו, דניאל, אני אתן כאן איזה דוגמה. לפעמים, כשאתה נמצא בתוך המשחק, קשה לך לראות תהליכים. ודווקא כשאתה נמצא מחוץ למשחק, אז יותר קל לך לראות את הדברים בצורה כוללת, נכון? גם בתוך. עם ישראל עכשיו בספר דניאל נמצא מחוץ למשחק. מחוץ למשחק. אנחנו כרגע בכרטיס צהוב או אדום על הספסל. אז באופן עקרוני, דניאל, בשונה משאר הנביאים, הנביאים מתנבאים בדרך כלל לתקופתם, דניאל רואה פרספקטיבות רחבות מאוד. זה תלוי בעובדה שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום מחוץ למשחק. אז אתה כאילו יכול רגע להתבונן על כל ההיסטוריה. עכשיו, החלום הזה שדניאל רואה מאוד מאוד מקביל לחלום של נבוכדנצר, כן? ומראים לדניאל בעצם את מהלך ההיסטוריה. מראים לו את מהלך ההיסטוריה. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד מיוחד, העובדה שעם ישראל חי כל הזמן על תודעה היסטורית מאוד מאוד חזקה. בדרך כלל, בני אדם, לא, טוב, אני חי, זה החיים שלי. עם ישראל יש לו תודעה היסטורית, תודעה רצופה של, ברוך תהיה. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מבור.
אמן.
תודעה היסטורית רצופה של איזה תקופה אנחנו נמצאים ואיזה מלכויות וכן על זה הדרך, ודניאל רואה את זה. יש כאן משלים. אז בואו ננסה להבין מה כאן המשל. החיה הראשונה, באופן בסיסי, זה ברור שהיא מקבילה לממלכת בבל, והיא אריה. אריה. אריה עם כנפי נשר, זה מבטא את העוצמה של ממלכת בבל, את הגבורה שלה, את העוז, את ה... כן, כל מה שדיברנו ולמדנו על זה. זה ברור. בעיקר מעניינת לנו החיה הרביעית, כן? החיה השנייה שמתוארת כאן, דומה לדוב, יש לה שלושה עלים בפה, ואומרים לה, לכי תאכלי בשר סגי. וזה, כן. למדנו את זה כבר, כן, למדנו חלק מזה, אני עושה חזרה קצרה ואנחנו גם מתקדם היום. תודה על ההערה. אז זה ממלכת פרס, זה מאוד מאוד בולט. ממלכת פרס היא ממלכת שמתוארת בגמרא כדוב מסורבל, הרבה משתאות, הרבה חומר, הרבה, כמו שמתואר במגילת אסתר, שלושה עלים בפיה, זה מרמז על שלושת התאוות המרכזיות של האדם, הכבוד, המין והאוכל. כן, אלה התאוות המרכזיות, זה ה... קומי יוכלים... כלומר, עתידה להגיע הממלכה, שהעניין שלה בחיים יהיה מימוש התאוות וסיפוקם. כמו שאמרו ברומא. כן, תן, מה צריך לתת לעם? לחם ושעשועים. ואז הם לא עסוקים בכל מיני... טוב, אחר כך עולה חיה שהיא בצורה של נמר. נכון? יש לה ארבע גפיים וארבע ראשים. עכשיו, זה ברור שהנמר הזה, כל הפרשנים כאן אומרים, הוא יוון, רומא, סליחה, לא יוון, לא רומא, אלא יוון של אלכסנדר מוקדון, ויש לה ארבע ראשים, שזה רומז לפיצול הגדול של ממלכת אלכסנדר מוקדון לארבעה ממלכות נפרדות, ארבעת הדיאדוכים. מה שמעניין אותנו כאן זה למה נמר. אריה מובן למה. עוז, גבורה, דוב גם מובן, למה נמר? מה שמאפיין נמר, המשנה אומרת, הווה אז כנמר. והזות של בני אדם זה, נגיד, אפילו נבוכדנצר, שהוא אימפרטור, אבל הוא אחרי הכל כובש דברים שקשורים אליו. הוא יוצא למלחמה בקרקמיש מול פרעה מלך מצרים, הוא אומר, אוקיי, אם פרעה הגיע עד אליי, אני צריך גם להגיע עד אליו. יש לו איזה מוגבל בשאיפות שלו. אפשר להגיד שה... אימפרטור הראשון שאמר, אני אכבוש את כל העולם. אני אגיע למקומות שאין לי שום צורך בהם, הם לעולם לא יכולים לאיים עליי צבאית. לעולם. אני רק אגיע כי אני רוצה להגיע. כי אני רוצה להיות, להכיר, לשלוט על כל מה שקורה כאן. הראשון שמתנהג בצורה הזאת, מביא את דפוסי החשיבה הזאת, מי הוא? אלכסנדר. עכשיו אתם מבינים, תיקחו את קו החשיבה הזה קדימה, תמתחו ממנו קו, לאן תגיעו? לא, 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 לא. לא להיטלר, לא דווקא להיטלר. אתם תגיעו למחשבה של האדם, אני אגיע לירח. למאדים. מה יש לך מהירח? מה אתה צריך את הירח? מה אתה צריך את המאדים? מה כאילו... אין להם, לא רלוונטיים לשום דבר שקורה בחיים פה, נכון? אתה לא אכפת לך. אני אגיע לירח. זו מחשבה הזויה. זו מחשבה כמעט, אפשר להגיד, מגלומנית. כל מה שאני רואה, אני אגיע ואחקור, יש לו... באמצע, אם תרצו, עוד שנייה, באמצע, אם תרצו, התחנות הגדולות של המגלים הגדולים של היבשות, מגלן, קוק, אמריגו, וסקו דה גאמה, וכמובן קולומבוס. אתם מבינים איזה הלך חשיבה צריך כדי למלא ספינה בכמה שאתה יכול למלא אותה, ולהפליג לאן? לשום מקום. להפליג מערבה, מפורטוגל או מספרד, הוא יוצא מערבה, ומה? לא יודעים. אני אגלה. אגלה ארצות חדשות. מה מפריע לך הארצות האלה? יש שם את האצטקים במקסיקו, מאלפי שנים, לא הפריעו לאף אחד, אף אחד לא הפריע להם. קו המחשבה, בעצם זה ביסוס, הנמר, זה ביסוס קו המחשבה המערבי, הראשון שאומר, אני רוצה להגיע לכל מקום. רוצה לדעת כל דבר, רוצה לשלוט על כל דבר. זה, יש לזה הרבה מאוד דיבורים. זה מסביר באופן בסיסי את היתרון העצום של המערב על פני המזרח. כי אנחנו היום יודעים, לדוגמה, שחלק גדול מההמצאות שהתגלו במערב בצורה, בשלב הרבה יותר מאוחר, כבר היו בסין, כמו הדפוס ואבק השריפה. ובכל אופן, הסינים עד התקופה האחרונה נשארו המון המון מאחור. כי זה תלוי בדפוסי החשיבה שלך. לסינים הם גילו את הדפוס, בסדר, אבל האדם המערבי אומר, אוקיי, איך אני יכול לקחת את זה הלאה? איך אני יכול לתרגם את זה לתעשייה? איך אני יכול לתרגם את זה לעוצמה, לכוח? שזו צורת החשיבה שלך, של נמר, של... ואז כנמר, צריך המון המון תעוזה כדי להגיד, אני אגיע לירח, לא? לא צריך תעוזה? כאילו, זה שיא החוץ לבד, מה? תעוזה עצומה, להגיד, אני יודע מה קרה בגלקסיות, אני אעיף חללית שתגיע לצורת חשיבה בעלת תעוזה. זה הניח כתשתית אנושית מצורת החשיבה הזאת. אלכסנדר מוקדון וכל יוון, אריסטו, אפלטון ועוד, הוא היה תלמיד שלהם הרי, הם הניחו את זה כתשתית. כתשתית. בסדר? לא, לא. אשור עסוקים בכיבוש, יש מנסרות, אני המלך הכי גדול, אני הכי זה, אני הכי חזק, כולם נכנעים לי, זהו. אבל מישהו אומר, תחשוב מאיפה אלכסנדר יצא ולאן הוא הגיע. הוא יצא מיוון, ממקדוניה מיוון, והוא הגיע, הוא מת בהודו, ככה אומרים. עכשיו זה באמת מאוד מאוד גדול, אין סיבה שאתה תגיע עד לשם. אפילו על חשבירוש כתוב, המולך על שם עשרים, אתה יודע, מהודו ועד כוש. איפה זה כוש? איך? אינדו כוש, כלומר זה... כן, אז זה כאילו הוא מלך על פרה, מה שהיום פרס, עיראק, הודו, כאילו האזור הזה הוא שם עשרים במדינה. אלכסנדר חטא את הגלובוס בעצם. הגלובוס הידוע עליהם אז, לא היה עליהם אז, אבל הוא התפשט טיפה צפונה ומערב ומיוון, והגיע במזרח הדודו. זה מין מחשבה כזאת, זה הלך רוח כזה. שאתה אומר, אני רוצה לחבוק את הכל. זה מחשבת תעוזה עצומה. כמובן שזה... מה? לא, לא. אז כמובן שזה קצת אולי מקדים את זמנו, ולכן הכל התפרק, וכן על זה הדרך, אבל לא ניתן להבין את רומא בלי להבין את יוון. וכאן אנחנו מגיעים לחיה הרביעית. בואו נחזור רגע על התיאורים של החיה הרביעית. באתר דנה, חזה עבד בחזה לילה, וארו חייבה רביעה דחילה ואימתנה בתקיף היתרה, חיה הרביעית מפחידה מאוד, שיני ברזלה, רברבן, שיניים גדולות, אחלה ומדקה, אוכלת ותוכנת, רומסת ברגליה, היא משונה מכל החיות, יש לה 10 קרניים, ואחר כך כתוב עליה שיש לה עיניים כעיני איש, ופום ממלל רברבן, ופה ממלל גדולות. מי זאת? אני, יש פה כל מיני פרשניות וכל, אבל הדעה הרווחת בפרשנים שמדובר כאן על רומא. מה? זה גם לפי הסדר. מדובר כאן על רומא, על המלכות הרביעית. ואז איך רומא מתוארת כאן? איך רומא מתוארת כאן? קודם כל היא מתוארת בתור איזו עוצמה שאי אפשר לעמוד מולה. פשוט היא מרסקת כל מה שעומד. מה שקרה עם האימפריה הרומאית, כמובן זה שנוצר כאן, קודם כל אחרי, האימפריה הרומאית קמה כתוצאה מרצף מלחמות בתוך יוון, בין ספרטה לאתונה, שהחליש שם עוד את יוון, ומשם בעצם העוצמה עברה לאיטליה, הייתה להם מלחמה גדולה עם קרטגו, כן, הקרטגו זה בעצם חצי האי סרדיניה, ושם בסופו של דבר, אחרי שהרומאים ניצחו במלחמה הזאת, בעצם הם הצליחו לאגם אליהם את כל החוכמה והתבונה היוונית, יחד עם איזו עוצמה מאוד מאוד גדולה צבאית, שהייתה, כאילו, החוכמה היוונית הייתה באתונה, העוצמה הצבאית הייתה בספרטה, הכל מתנקז לרומא, ונוצר כאן איזה מין מונסטר כזה, שיש לו עוצמה אדירה, מסודרת, שלטונית. עד היום, עד היום, כשלומדים על הצבא הרומאי, אתה עומד משתאה מול שיטות הלוחמה, מול הסדר. חלק גדול מתורת הלחימה היום בעצם בנויה על דברים שהצבא הרומאי סידר, לגיונות מסודרים, פיקוד מסודר, ארטילריה, כוחות הסתערות, חיר, בניית טכנולוגיות מתקדמות של מכונות מצור ומכונות נגחים כאלה ומכונות שמטילות את הקטפולקות האלה, שקוראים להם, וכן על זה הדרך, אתה עומד. וצורת שלטון יחסית מסודרת, גם שם כאן הרבה מאוד, אבל צורת שלטון יחסית מסודרת, עם סנאט, עם טריבונים, עם יכולת של העם להחליט על כל דבר, וכן על זה הדרך, הולכת ונוצרת כאן איזה מין התאגמות של מיטב השכל האנושי שמושקע בשלטון ובכיבוש צבאי. וזה מה שכתוב כאן, פה, כאילו חיית המתכת, כאילו יש לה זה, ופה ממלל גדולות. פום ממלל רברבן, כן? כלומר, איזה מין שאיפות שלא יודעות מנוח, לא יודעות צובה. רומא באמת מלכה בעולם. אלכסנדר הייתה תקופה קצרה. היה איזה מין מופע כזה, וואו! אבל הייתה תקופה קצרה. האימפריה הרומאית, אנחנו מדברים על בשלמותה, כאימפריה אחת, 500 שנה. אחרי זה היא מתפצלת. לאימפריה הביזנטית ולאימפריה המערבית, זה עוד... כלומר, זה מין תקופה שאתה לא רואה את הסוף שלה פשוט. כן. אלכסנדר, זו הייתה תקופה קצרה, יחסית. כלומר, מה? כן, זה היה הוא, רק הוא. האימפריה הרומאית, תעשה, אני עכשיו לא... זה לא שיעור בהיסטוריה באימפריה הרומאית, אבל זה מדובר על מאות שנים ועשרות קיסרים. עשרות קיסרים. אנחנו מכירים את זה מהזווית שלנו. אבל בוא, רק בשביל לסבר לך את האוזן, בסדר? הסיבה שמביאים לכאן את אספסיאנוס, שהוא זה שהחריב את בית ראשון, אספסיאנוס ובנו טיטוס. למה אספסיאנוס נבחר? בית שני. למה אספסיאנוס נבחר, אתה יודע? מפני שהליגיון של אספסיאנוס בפיקודו, היה הליגיון המצטיין בכיבוש בריטניה. בריטניה. הרומאים כבשו את, בעצם בריטניה. בריטניה זה שם רומאי. האי הברית, כן, זה. אז תבין את הפריסה. לקחו אותו משם, העבירו אותו לפרובינקה שלנו כדי לנהל כאן את הכיבושים. כלומר, זה מין מוטת כנפיים שנמשכת על מאות שנים של שליטה מוחלטת בכל מה שקורה כאן. בכל המרחב. בצורה מסודרת, בצורה שיטתית, אנחנו רואים את זה, איך הרומאים הגיעו לכאן פעם אחרי פעם כדי לדכא כאן את המרד. והם הביאו איתם את מה שהם הביאו איתם, את התרבות, את צורת השלטון, וגם את האכזריות, ואת הגסות, ואת הרוע. זה הוויכוח בין החכמים על האומה הזאת. האם מעשי המתוקנים, כמו שאומר רבי יהודה ברבי אלי, תקנו קשרים, תקנו שווקים, תקנו מחצאות, או שכל מה שתקנו לצורך עצמם, או שכדאי לשתוק כדי לא להסתבך איתם. אבל זה ברור שמדובר כאן בעוצמה לא מוכרת. עכשיו, עוד דבר שחשוב להבין, לא ניתן להבין את התרבות המערבית. בעצם, יש לנו כאן, מבחינה היסטורית, יש לנו כאן איזה בעיה. ההיגיון היה אומר ככה, שיהיה יוון, אחרי זה רומא, ומיד אחרי זה, המהפכה התעשייתית ומהפכת התבונה ואנחנו, כאילו. זה כאילו, זה הרצף. זה לא ברור למה זה נעצר. איפשהו זה נעצר. אבל היה אמור בעצם, כאילו, מיד להמשיך. יוון, מיד אחרי הרומא, יוון, כל החוכמה של יוון עוברת לרומא, הפילוסופיה, המדע, האומנות, התרבות, אבל באמצע הכל נתקע לאלף שנים של ימי הביניים, כן, כאילו מיד אחרי שרומא מתפרקת בעצם הכל נתקע, והאנושות כאילו אבל לא נית, אבל בעצם התרבות המערבית של היום, שאנחנו חיים בתוכה, שהאופי שלה מה הוא? שהאדם חותר לגלות הכל בכוח התבונה האנושית שלו, היא המשך ישיר של יוון ורומא. לא ניתן להבין את התרבות המערבית שלנו בלי להבין את היסודות האלו. ולכן הדבר המרכזי, הוא מדבר כאן על חיית המתכת, נכון, חיה עשויה ממתכת, מפחידה, תקיפה, יש לה שיני ברזל, רברבים, אוכלת וכאילו. אין דבר שהאנושות לא מסתערת עליו בחמת זעם כדי לפרק אותו ולהבין אותו. בלשון הרב זקס, כף בחשבן, זה יום השנה לפטירתו של הרב זקס, חכים מידי יהודאי. אז הוא אומר, המדע מפרק דברים כדי להבין כיצד הם עובדים, והדת או האמונה מחברת אותם כדי להבין את משמעותם. אז המדע, שהוא יסודותיו ביוון העתיקה ואחר כך ברומא, מסתער על כל דבר כדי להבין, מפרק כל דבר. דברים שבעבר היו נראים לנו כדמיוניים לגמרי, הגנום האנושי. זהו, פענחנו אותו. אתם מבינים שברגע שפענחת את הגנום האנושי, הדרך לגלות את הגן האחראי על הזקנה היא כבר לא רחוקה. זה אומר שכנראה בעוד כמה שנים, הרופא ישלח לך מייל, להגיד לך, אתה מוזמן, בבקשה לקבל את התרופה שמעיטה את קצב ההזדקנות של הגן שלך בפי 2, ונתראה בעוד 80 שנה. מדפיסים איברים, איך נוצרים איברים, לקחת את האגז, איך... אז כבר מדפיסים איברים, מגיעים לחלל, מגיעים לאיזה מאדים, האור, הזה, הפיזיקה, החלקיקים, הבוזון, החלקיקים, כל דבר שקיים במציאות, בני האדם מסתערים אליו כדי לפרק אותו, ולהגיד, אני יבין הכל. אני אדע הכל, אני אבין איך הדברים עובדים, אני אצליח לפענח את העולם. זה נקרא פה מדבר גדולות. על הדרך, יוון, רומא והתרבות המערבית מדיחים את אלוהים ואומרים אין אלוהים, תרבות כופרת, כי הכל זה מדע והכל זה מתמטיקה ופיזיקה וכו' וכו'. בסדר? כן. לא, מי אמר שזה רע? אמרתי שזה רע. רק תיארתי. מה? רק תיארתי. אתה רואה, כבר בדברים שלי מקודם, הזכרתי את הוויכוח בין החכמים, כשרומא הייתה כאן, וסבלנו מהם, לפחות דעתו של רבי יהודה ברבי הילה הייתה, כמה נעים מעשייה של אומה זו. תקנו מרחצאות, תקנו גשרים, תקנו... בסדר? אלא מה? כנראה נקודת הכשל שזה הולך ביחד עם כפירה. נכון. אלא מה, שזה הולך, הבעיה שזה הולך, הבעיה המרכזית שזה בדרך כלל הולך ביחד עם כפירה. כלומר. כן. אני רק אומר שזה בדרך כלל, בדרך כלל זה הולך ביחד עם כפירה. כלומר, אם בעולם, שבו אין מדע, אז הרבה יותר קל להאמין יש בורא לעולם, הוא ברא את העולם, והוא עושה את הכל, ואת הרעמים ואת הברקים, פתאום אתה מגלה שהכל זה תופעות פיזיקליות, כן, ותורת תורת האבולוציה של דרווין, ואז בעצם המדע הוא גם מופע כפירה עצום. פעמים עלינו, אין אלוהים! יותר נכון, יש אלוהים, מי הוא? המדע, הוא האלוהים. הוא האלוהים. ועוברות הרבה מאוד, עכשיו אם אין אלוהים, אז גם אין מוסר, אז גם אין שום דבר, אז הכל. ואז יוצא איזה דבר מאוד מאוד מוזר, שהממלכה הרומאית הזאת, שמתפתחת מאוד מבחינה מדעית, וגם אחרי התרבות המערבית, בד בבד עם ההתפתחות המדעית, היא גם עושה אסונות בקנה מידה עצום של מלחמות ורצח והרג של בני אדם. כלומר, אין קורלציה בין, אין קורלציה בין ההתפתחות המדעית שלך לבין האמירה המוסרית שלך, בגלל שבעצם הדחת את אלוהים ושמת שם את האדם, והאדם יש לו כל מיני תכונות. כלומר, צריך שיעבו עוד כל מיני דברים ועוד שני אסונות מאוד גדולים, כמו שתי מלחמות עולם, כדי שבני אדם טיפה ייבלו ויגידו, רגע, כנראה באמת אי אפשר להסתדר בלי אלוהים, ואז אולי בכלל, וזה נראה לי הציר החורז בכל הספרים של הרב זקס, זה להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא עולם יצירתי, והוא חפץ, אנחנו נגלה, הוא בעצמו יצר אותנו כשותפים, וחפץ שנגלה, ואז בעצם זה הולך ביחד. אבל הבעיה בדבר הזה, המורכבות, זה תחושת הגאווה והעוצמה האדירה של האדם שמתחיל לגלות כל דבר, והוא מדיח את אלוהים ואומר, הכל זה מדע. אין באמת בורא לעולם, זה הכל תורת... בקיצור, מי שכתב את ספר הכפירה הנפוץ ביותר בעולם, הוא יהודי. איך קוראים לו? לא. איך? לא. לא, לא, אני אדבר לכם על ספרים עכשיו, זה... לא, לא, לא. זה עכשיו ספר יחסית מודרני. קיצור תולדות האנושות, פרופסור יובל נוח הררי. יהודי, ישראלי. ספר שכולו כפירה, כלומר, כל הראשית שלו היא כפירה גמורה. אחרי זה הוא מתאר, מרגע שהוא מגיע לאזורים מוכרים לנו במדע, אז הוא מתאר דברים שכנראה היו, אבל כאילו זה ברור שהעולם הוא תורת ההתפתחות ודרווין, והוא תמיד היה, ואין בורא, והוא מתייחס לזה גם בזלזול ובלעג בחלק מהמקרים. אבל אתה מבין? זה כאילו המחיר של ה... ואומר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, בני אלוהים אתם, אני נתתי לכם עולם בכוונה סגור, שתגלו אותו ותפתחו אותו, ובכוונה עשיתי את זה. כי אני רוצה אתכם כשותפים, ומה אתם עשיתם? הדחתם אותי. היום, עם התרבות הפוסט-מודרנית והמדע שיש אצל פרופסור זוהר עמר באוניברסיטת בר אילן, מישהו סיפר לי, אני לא ראיתי בעצמי, יש שלט במשרד. המדע והתורה אינם סותרים זה את זה, אלא משלימים זה את זה. אך המדע צעיר מדי בכדי להבין זאת. זה כאילו ה... זה העניין. אבל זה פה ממלל גדולות. עכשיו, כביקורת חריפה מאוד על החיה הזאת, אז אי אפשר להעביר את השיעור הזה בלי לצטט את שירו המופלא של מי? של מי? כן. יפה. פעם שעברה קראנו אותו או לא קראנו אותו? נכון, עידו? אז אתה רואה שאנחנו מחדשים? בוא נראה אם אני מצליח להוריד אותו. אז יש לה גם מחירים, כי בני האדם, זה קצת מזכיר את פרשת השבוע, כן? לשאלתך, קוראים לך מרוב המסכה והשמש, אני לא רואה כלום. עמיאל. אז בעצם אנחנו פוגשים כאן את ראשית הטכנולוגיה, פגשנו אותה אצלנו בפרשה, נכון? כשהם בונים את המגדל, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר, והפרקי דרבי אליעזר מתאר שהלהט הזה אחרי כיבושים טכנולוגיים הביא למה? לזלזול עמוק בחיי האדם. אם היה נופל איזה, הייתה נופלת להם איזה לבנה, הם היו אומרים, אוי, נפלה לבנה, מי ייתן לנו תמורתה? ואם היה נופל איזה פועל, אמרו, טוב, יאללה, הלך עוד סיני, שאתה יודע, נביא אחרי, יש 1,200,000,000, לא כזה קריטי. בסדר? אז זה גם כן חלק מהעניין. כן. קודם כל היו. המהר"ל... זה ברור שכשאתה, אם חשבת עד היום שכשיש ברקים ורעמים זה כי אלוהים כועס עליך, ובא מישהו והסביר לך שזה פשוט מטען חשמלי של מים שנמצאים בתוך ענן ומתנגשים, אז זה ברור שאתה אומר, כלומר, מראש, נאמר ככה, המדע ניפץ אמונות נמוכות. זה כן הוא ניפץ. בסדר? כן. אבל זו שאלה טובה. כל פנים, זה ברור שרמת הכפירה וכמותה של הכפירה עלתה מאוד ברגע שהמדע... זה נתפס כחולשה לפנות לאמונה ולדעת. טוב, אתה לא מבין, אז אתה הולך תעבוד, תחקור, תגלה. רוסיה הקומוניסטית התייחסה לדעת כאופיום להמונים. נכון, זה לא מדעי. יצאתי פעם עם איזה... בצבא, באיזה... הנה. טיולית. אז נסעתי שם מקדימה, דיברתי עם הנהג, הנהג היה יהודי עולה מרוסיה. הוא אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, אני מורה. אמרתי, מה אני אגיד לו, רב, אולי הוא מבין. אז הוא אומר לי, מורה, ככה, הסתכל אצל הרוסים, מורה זה דמות... אמרתי, מורה למה? אז אמרתי לו, אני מלמד תנ"ך, גמרא, אתה יודע מה זה גמרא תלמוד? וואו, התחיל לזרוק, חשבתי מתמטיקה, פיזיקה, וזה, זה לא מורה, זה לא מקצוע. כן. אז זה ברור שהפה הממלל גדולות, הפה הממלל רב רבין זה פה שאומר אני אגיע לירח, אני אגיע למאדים, אני אשים את טלסקופ האבל בחלל, אני ידע כל דבר, יחקור כל דבר, ואסביר כל דבר בתבונה. בסופו של דבר, בקצה, הפיזיקה מגיעה ואומרת, טוב, יש פה איזו אמונה. ניוטון בסוף ימיו עסק בעיקר בדת. ואיינשטיין אמר, אני לא מאמין בעולם של אלוהים שמשחק בקובייה, ועוד ועוד. כן, אבל בדרך עד לשם, המדע בעצם ביסס את הכפירה, כביכול. הרב קוק, אתה כל שנייה זז, והוא זז אחר, תקח טיפה שמאלה. כן, זהו, ככה בדיוק. הרב קוק בדיוק אמר שהמדע מפרק את האמונה הנמוכה, לא את האמונה האמיתית העמוקה, בסדר? במה שהמדע כופר, גם אנחנו כופרים. לא, זה לא התיקון. זה לא התיקון. זה מניעת נזקים. אומרים לך, בוא תלמד, אתה יודע מה, אולי אני אגיד על זה כמה מילים, בסדר? מה שאתה אמרת זה חשוב. אני רוצה להסביר, זה בעצם טיפה הרחבה לשאלה שלך, למה הפה ממלל גדולות של רומא ושל כל התרבות המערבית והמדע וההשכלה, הוא בעצם כמעט חייב להוביל לכפירה. מדוע? מהו הכלי המרכזי שאיתו עובד המדע? הטלת ספק, נכון? הזכרנו את זה. זה הכלי המרכזי. מה שאתה רואה, זה לא מה שאתה רואה. תטיל ספק בכל דבר, ואז זה יכול להתקדם. מי אמר שברזל לא יכול לצוף או לעוף? זה מי אמר? רואים, אתה זורק ברזל, הוא נופל, אתה שם ברזל, הוא שוקע. לא, לא. הוא יעוף. מטוסים בשמיים. טונות של הברזל לא נופלים. מי אמר שהשמש מקיפה אותנו? זה מי אמר? קמת הבוקר, ראית את השמש פה, בלילה אישה, הנה, אתה רואה בעיניים. לא, אולי אחרת. רמת הטלת הספק של המין האנושי היא צריכה להיות כל כך עמוקה, כי אתה כל הזמן צריך להטיל ספק במה שאתה רואה, לא במחשבות, בדברים שאתה רואה. ואנחנו היום, ולהם לא היה כלי מדידה, הם לא יכלו להרים לוויין לשמיים כדי לראות שבאמת זה ככה. הם הגיעו לזה מכוח מחשבה, נכון? כשאתה לוקח את אותה הטלת ספק ומניח אותה על האמונה, זה גומר אותה. במילים אחרות, נכנסת לשערי האוניברסיטה, פנית ימינה למדעי הטבע, ברוך הבא, להטיל ספק. פנית שמאלה למדעי הרוח והטלת ספק. ככה לומדים באוניברסיטה, מדעי הרוח. הורגים אותם בעצם. זה ניתוח גופות. אז כאילו המדע, לפי הכלים המדעיים שלו, כשהוא מגיע אל הרוח, אל ההתגלות, הוא חייב להטיל ספק. ככה הוא עובד. אבל האמונה בנויה אחרת. היא בנויה מאיכויות אחרות. אז עוד שנייה נענה על זה, בסדר? אז עכשיו, אז מה אומרים? אוקיי, אז קודם כל, נגיד, דיברת על מכון לב. מכון לב, מקום חשוב מאוד, לומדים שם רק מדעי הטבע ולא מדעי הרוח, ואומרים, במקביל, בוא תלמד תורה וזה כדי שלא תסחף. אבל התיקון האמיתי הוא לגלות לא איך רק המדע והתורה לא סותרים, כי הם עוסקים בתחומים שונים. המדע עסוק בלגלות את היש, והתורה עוסקת בלהגיד, אוקיי, מה אני עושה עם מה שיש? מה מוסרי? מה נכון? מה המשמעות של כל הדברים האלה? אוקיי, גילית שהאדם הוא אלה ורע. מה אני עושה עם הדבר? מה המשמעות של זה? שזה כאילו החלוקה הברורה בין תורה לבין מדע. השלמות האמיתית, וזה דברים שכבר עושים אותם אנשים גדולים מאוד, זה לגלות איך דרך הידיעות של המדע אתה מבין אחרת את התורה בצורה עמוקה יותר ומדויקת יותר, ולראות איך מבנים מתמטיים או אפילו פיזיקלים, מופיעים בתורה עצמה. מופיעים בתורה עצמה. בסדר? כלומר, זה הכל אחדות אחת. אותו בורא שברא את הטבע, גם נתן לנו את התורה, ולכן אתה אמור למצוא השקות ודימויים בין החלקים השונים. זה החלום הגדול. אני יודע שהספר, כתוב על זה כמה ספרים, אבל הספר המשמעותי יותר שנקרא, זה נקרא אחדות תורה ומדע, כתב את זה ניר מנוסי בהשראת שיעורים של הרב גינזבורג. הוא פשוט עובר תחומים, תחום במדע ומערך. כשאתה לומד את התחום הזה, אז אתה יכול ממנו להשיג כל מיני עסקות פילוסופיות שעוזרות לך כשאתה בא ללמוד תורה. בתובנות, ברמת התובנות. טוב, זה נושא מאוד מאוד עמוק. אני רק באתי לדבר כאן. תראו, מאיר אריאל כותב כאן את השיר הזה. תקופת המתכת עידן הברזל מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל. מה דומה? בשנת אחת לבלשצר מלך בבל, חזון בחלום ראה דניאל, ותעלנה ארבע חיות גדלות מהים, וכל חיה מסמלת מלכות בעולם. והרביעית, שונה ומשונה מקודמותיה, מפחידה ואימתנית ותקיפה בתנועותיה, דורסנית, עם שיני ברזל גדולות, אוכלת וגורסת, והשאר בציפורני נחושת דורסת. ועשר קרניים לה, והקטנה מתוכם צומחת וגדלה, וצצות בה כעיני בני אדם, ופה מדבר גדולות מתרברב, סופה להתקטל ולהתחרב, והוא כאן רומז, הוא רומז כנראה לתעשייה אולי המשמעותית ביותר של החיה הרביעית, זה תעשיית הדיבור, התקשורת. בסדר? כל אחד יכול לדבר הכל על כולם, זה נע מקצה לקצה של העולם. חיית המתכת, חיית הברזל, מלכות משונה שחזה דניאל, אז הוא אומר, כל המגדלים המשוננים האלה הנוגסים בתחלת, כל השפיצים בגרפים, ברזל כתנין, מתכת כפרד, ברזל כציפור, מתכת ג'ירפה, ברזל מצופה, מתכת ארמומית מוזרמת אלקטרוניקה, מוזרקת נתונים, פרצוף של שפחה לא עושה עניינים, עם הרשת הכי גדולה של סוכנים כפולים, כל המחשבים האלה, המרדימים, העוקרים את אצבעותינו מעולמנו, לא, אנחנו, כל אדם הוא... תקופת המתכת דנה ברזל, האם זה עכשיו שוב מתגלגל, גורסת, דורסת, הורסת, הודקת, ומשווקת זה כחופש דיבור, כן, העיתונאות, מוצצת, יורקת, משתמשת, זורקת, עצם לתחקירני זכות הציבור, קרניים, שוטות מרחוק, עיניים בכל מקום, כל מקום מצולם, כל מקום מתועד, כל מקום... כל כזה סוג של האח הגדול. פה לא מפסיק ללהג, אומר מה לרצות, מה לחשוב. שטיפת מוח כזאת. מה להיות, מה לעשות, איך להתנהג. והמונים המונים חצי אוטומטי, הלומי פטישוני כסף סמויים. כי הרי מה שמניע את הכל זה כסף. נכון? הכל זה מה שמניע את כל ה... זה רצון להרוויח, זה עוד כסף. זה עוד זה, אז אתה מוציא, אז אתה... מה חסר לך בטלפון הנוכחי? לא, אני צריך את הטלפון הבא, כבר קיבלתי לשווק, זה, אייפון 13 יוצא, מה עוד אין לך? קדימה, במבצעים, תהיה הראשון, תכף ייגמר. רצים, רצים מפוקדי ריצודים מהבהבים, עטופים במגילה של תנאים וזכויות, מסוממי קדמה והתפתחויות, לעבוד בלי דעת ולשרת, לשמש ולשמן את חיית המתכת, חיית הברזל, לכל מקום יגיעו יונקותיה, שלטון המתכת, מלכות הברזל, בני האדם, טיפות של דם וקסקסיה. ואז הוא אומר, מקובל שהרביעית היא רומי. מקובל שרומי היא אדום. ממש כך באופן סמלי, יש די הרבה מרומי היום. כל הקולוסאום, הכל עולמי הזה. חלונות הצצה אל הזירה. מסתכלים, כל האח הגדול, כל אחד רוצה לראות הכל. המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרף. בעצם כמעט כל אולפן חדשות היום הוא סוג של זירת קולוסאום של גלדיאטורים שצריך לטרוף את המתארח. ודם מציף את ההכרה, תחליף תחנות, תמיר ערוצים, שוטט כאוות נפשך בעולם, תחשוב שאתה מחוץ לכל זה, לא נוגע לך שם. אבל בינתיים מה שקורה זה שעוד אחד יורה ויורה, מתרגל לחסל בחליצת כפתור. טאק. חיית טרף גלדיאטור. תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל. אז תחשבו, איזה תיאור של דניאל. אנחנו היום נמצאים בקצה של ההיסטוריה ומכירים את כל ה... ודניאל רואה ומתאר את ה... מאפיין את התרבות המערבית כפה מדבר גדולות, כעוצמת מתכת, כלומר זה... בעצם גם המהפכה התעשייתית, שהיא בעצם מאופיינת בברזל, גם מהפכת התקשורת והמידע ועידן התבונה שמתואר מאופיין במלל ובדיבור, גם קרניים שדוחפות ובועטות לכל מקום כרצון להשתלט ולהבין את הכל. ועם כל זה... אומר דניאל, ראיתי את זה עד דקרסן רמיו עלה כיסא ועתיק יומין יטיב, יושב על זה עתיק יומין לבושה, לבושו כשלג לבן ושיער ראשו כצמר נקי ויש מתחתיו דינור, כלומר, ובזה נסיים היום, מכיוון שבסופו של דבר האדם האוניברסלי, האדם הראשון, האנושות, נוצרה כאנושות מחפשת משמעות. לעולם לא יוכל האדם להתחמק מזה. ואם כל התרבות המערבית שמגלה וחושפת בסוף תמיד תעמוד השאלה ותגיד, אוקיי, אבל בשביל מה כל הדבר הזה? מה נותן לי הדבר הזה? וכאן יבוא מקומה של האמונה או של הדת. ולכן למרבה הפלא, אחרי תקופה מסוימת, מתחוללת פריחה דתית בעולם בכלל. כולל הדתות האחרות, כולל האסלאם, כולל הנצרות, כלומר, רוב בני האדם בעולם, רוב מוחלט של בני האדם בעולם, מאמינים במשהו. בין אם זה נצרות, אסלאם ויהדות, כן? שזה כאילו, ודאי דברים קרובים מבחינה זאת, ואפילו עובדי עבודה זרה, אבל הם מאמינים באיזשהו כוח רוחני, שהוא איזה מיסטי מסוים, שיש בו איזשהו, שיש מישהו שרואה אותך, ויש איזה, בודק את המעשים שלך, אם הם טובים או לא טובים, עכשיו אפשר לדון האם מה שהם חושבים שטוב זה טוב או לא, אבל יש לך איזו צורת חשיבה כזאת שאומרת, עולם המשמעות נמצא מחוץ לעולם החומרי. כן? וזה בעצם האיש הזה, איש האמונה השלם שיגיע אחרי המלכות הרביעית, בעזרת השם בשבוע הבא נמשיך. עסקו ונמצאו.